מרגש אותי.
איזה התרגשות לפגוש אותך.
אותך, פנים יעל, פנים. אותך. אני רוצה שנתחיל במחיאות כפיים לאישה אצילה הזו, יעל דורון, שמתהלכת כאן ואומרת לי, אבל ימימה הם ביישנים וביישניות. וזה באמת, צוריאל גביזון אמר לי פה, זה היופי של העם הזה, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז אני קודם כל רוצה להגיד שהערב הזה בעזרת השם יהיה רק התחלה. אנחנו מתכוונים להילחם עליכם ולהילחם עבורכם עד שהאחרונה והאחרון שיושבים פה יתחתנו בעזרת השם. אנחנו חייבים לכם את זה, קודם כל. אני רוצה להביע את הערכתי העצומה לזה שהגעתם לכאן. אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שזה מבייש. יש כאלה גם ש... איך מישהי אמרה לי פה בכניסה, קשה, קשה, קשה. אתם עושים הערב את הדבר הנכון ביותר. באתם לכאן כדי לקבל לא עצות, כי כבר שמעתם את כל העצות, לא חוות דעת, כי כבר שמעתם את כל חוות הדעת, לא ביקורת, מפני שכבר שמעתם את כל הביקורת האפשרית. באתם לקבל אור בדרך הלא פשוטה בכלל הזו. ועל זה אני רוצה לדבר לפני שנתחיל לשמוע את התובנות החכמות של יעל. כתוב שיוסף נזרק לבור, והבור ריק, אין בו מים. וחז"ל אומרים, היו בו נחשים ועקרבים, נכון? והאור החיים הקדוש אומר דבר מהמם. מה רואה יוסף בתוך הבור? מה פירוש המילים חייתני מיורדי בור? בתוך הבור הוא רואה שכל החיות הרעות לא פוגעות בו ולא ניגשות אליו. ומכאן הוא מבין דבר מדהים, אומר האור החיים הקדוש. הוא מבין שלחיות אין בחירה. אם נגזר מלמעלה שהחיות יפגעו בו, הם יפגעו. אם לא, הם לא יפגעו. לאנשים יש בחירה. לאנשים יש בחירה ברע, כמו אחי יוסף שמשליחים אותו לבור, אבל יש להם גם בחירה בטוב. חייתני מיורדי בור. השיעור שהחיה את יוסף בבור הוא, אולי אני אמור להימחר, אבל בדרך יש לי בחירה. אולי אני אמחר ואהיה לעבד, אולי לסיפור הזה חלילה אין סוף טוב, אבל את הדרך הפקידו בידיים שלי. באנו לכאן הערב כדי לתת לכם יד בדרך, כדי ללמוד ביחד. רבי נחמן מברסלב כותב שהלימוד, הדעת, משדך את כל השידוכים. הוא מביא את הפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ילמדו מפיהו. שפתי כהן ישמרו דעת וחוכמה, ראשי תיבות שידוך. הלימוד המשותף הזה על עצמנו, ההתאכפתות הזו מעצמנו ומגורלנו, לקחתם את עצמכם בידיים והתלבשתם והתכוננתם והגעתם לכאן, זה ענק, זו השתדלות. אני רוצה לומר עוד דבר אחד מדהים. הנר השני, המשמעות שלו היא לא רק זוגיות, המשמעות שלו היא הצטברות. זה החג היחיד שמקדש את ההצטברות. בסוכות יושבים יום, ואז יושבים עוד יום בסוכה ועוד יום בסוכה. בפסח אוכלים מצה ועוד יום מצה ועוד יום מצה. החג היחיד שמקדש את ההצטברות הוא חג החנוכה, כשביום השני מדליקים גם את הנר הראשון ואז את השני. בנר השלישי גם את השני, גם את הראשון. כמה פעמים אתם בוכות לי ובוכים על ההצטברות הזאת של המפגשים העקרים שבזבזתם עליהם תקוות ותפילות ורצונות ולא צלחו. אין דבר כזה. כשנולד תינוק לאמא רחל, היא קוראת לו יוסף, אסף השם את חרפתי. חרפות נאספות, יש להם משקל מצטבר. אין פגישה שלא עברתם, שלא לימדה אתכם משהו לגבי העולם, לגבי עצמכם. אין דבר כזה. הכל בסוף מצטבר והופך לנרטיב גדול שקוראים לו דרך גבר בעלמה. הדרך העלומה הזו אל בת הזוג שלך ואל בן הזוג שלך. אז הערב הזה הוא גם מפגש, הוא גם השתדלות, הוא גם חתירה בדרך למקום מלא באהבה, ובסוף הערב אנחנו פשוט נעשה מה שעושה יוסף בעל החלומות, ונחלום, נחלום את עצמנו בחופה, נשואים. אני תמיד מלמדת שהחנוכיה על החלון נראית כמו סורגים, מפני שרק אנשים כלואים בבית הסוהר יכולים לחלום. מרטין לותר קינג, כשהוא כלו, הוא כותב את המסע המהממת שלו, I have a dream, המדיבה הגדול, נלסון מנדלה, שעוד זכיתי לראות אותו בדרום אפריקה, היה חולם חירות ענק, והוא פשוט כתב את זה בבית הסוהר כשהוא כל כך כלו. אתם נמצאים עכשיו, קוראים לזה אסירים, לאנשים לא נשואים, מוציא אסירים בכושרות, חלק יוצאים בבכו, חלק יוצאים בשירות, בכושרות, אבל האסירות הזו מאפשרת לכם להיות אנשים מלאים בחלומות. אנחנו תמיד לומדים שהנר נראה כמו וב עם חולם. חולם זה הניקוד העברי היחיד שהוא חולמני כזה מעל לאות. זה לא שורוק בתוך האות, זה לא קמץ פתח וקובוץ מתחת לאות. זה ניקוד חולמני כזה. למה? כי מול הנר צריכים לעמוד ולהגיד, נכון, המצב פתטה, אבל הכל יכול להיות או ככה, שזה החולם, או ככה. לפני שנמשיך, אני רק אקרא לכם שיר שהייתי כל כך קשורה בו כשהייתי נערה ומתבגרת, כשהיינו צריכים ללמוד את הטרגדיה היוונית, אנטיגונה, יימח שמה. אז אנטיגונה, פשוט ללמוד אותה בעל פה, גם כשהיא מתה היא נואמת נאומים אינסופיים. ואנטיגונה זו התגלמות הטרגדיה היוונית, והרב זקס היה אומר שטרגדיה היא נוח להיות אנשים שמאמינים בטרגדיה. יוון זו טרגדיה. החילות ליפול נפול טיפלי. את פגשת כל מיני מפגשים לא מוצלחים, וגם אתה, גמרנו. זה לא יכול להשתנות. המילה יוון, יוד יורדת קצת, וו יורדת עוד קצת, נון, רגלי היורדות מוות. כך החיים שלך או שלך, חס וחלילה, נראים. השיעור הגדול של החג הזה הוא אנחנו לא מאמינים בטרגדיות. אתמול צופית גרנט הייתה איתי על הבמה בבנייני האומה, וצופית שעברה ילדות מאוד מאוד קשה אמרה את המשפט המכונן, אין לי זמן להיות קורבן. אני חושבת שזה משפט מהמם. ההמלצה הראשונה שלי זה תהיו עסוקים, אל תיתנו לכם זמן להתקרבן, מפני שזה הדבר הכי פשוט כשמחפשים זוגיות המון זמן והיא לא מגיעה. לאה גולדברג כותבת על אנטיגונה, והיא אומרת ככה, הגשם לא יבוא, הכל קרה, למדי עצמך לחיות בלי שערה. זה טרגדיה יוונית. אני לא מרשה לכם לחיות בלי שערה. אני רוצה לב סוער, לב מבקש, לב מתאכזב ובוכה, לב שמתרגל זוגיות ולא מתעלם ממנה. איך תמיד אומרים לי, הדבר הכי קשה לי בעולם זה לוותר על אהבה. זה לא נכון. הדבר הקל ביותר בעולם הוא לוותר על אהבה, מפני שההצטרכות לזולת מוזילה אותנו לכאורה. הזולת מוזיל אותי, מפני שמה, אני לא מסתדרת לבד, זהו שלא. לא טוב היות האדם לבדו. אז באנו הערב בעזרת השם להחזיק בידיכם, ללכת איתכם את הדרך הזו, להפריך את הטרגדיה היוונית, איך אומר הרב וולבה, השם לא נגדך והעולם לא נגדך. העולם הוא לא אנטי, אנטי יוחוס, אנטי וירוס, אנטי גונה, הוא לא נגדכם, העולם בעדכם, ולא באתם לעולם כדי להישאר לבד. אז באנו לחתן אתכם. יעל, שלום מתוקה שלנו. יעל דורון המדהימה.
שלום הרבנית. אני כל כך מתרגשת. אני והרבנית, יש לנו אהבה ממבט ראשון.
לגמרי.
נפגשנו עד היום רק בזום. וואו. לא פגשנו אחת את השנייה עם הגוף, והיום יכולנו סוף סוף להתחבק.
וואו.
וזה מאוד מרגש אותי.
אני כל כך מעריכה את זה שהגעת, את זה שיש לה שפה, שפת לא ידעתי אשמע. זה עם דתיים, עם חילונים, ועם עוד כל מיני סוגי אנשים. אני רוצה שנתחיל בשאלות ליעל, ואחר כך שאלות מכם מהקהל.
אבל אפשר להגיד משהו על, זה כל כך עניין אותי כל מה שדיברת, ורציתי להגיד משהו על הבור.
בטח.
קודם כל, אני שמחה שדיברת על יוסף, שהוא הגיבור התנכי האהוב עליי.
Yeah.
האיש שעשה שינוי הכי גדול, האיש שהיה חולם, ואנחנו באמת צריכים את החלומות. ודיברת על הבור שהוא היה שרוי בו. בואו נדבר על הפסיכולוגיה של להרגיש בתוך הבור. כי אנחנו נמצאים היום בחנוכה, בחג האור, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו מרגישים לא באור, אלא בבור.
וואו.
וחשבתי על זה כשדיברת פתאום, מה רואה בן אדם כשהוא נמצא בתוך בור? אם הוא מביט למעלה, מה רואה מישהו בבור? את האור,
וואו.
נכון?
וואו.
מתוך הבור אתה יכול לראות רק את האור. אם אתה מביט למעלה, אם אתה ממלא את עצמך בתקווה, אם אתה מוכן להסכים, להאמין שיהיה טוב. וזה עניין של לאיזה כיוון אתה מסתכל.
לגמרי.
אז שמחתי שהבאת את ה...
Yeah.
שנתחיל מהבור ונגמור באור.
איזה יופי, נכון. מהבור אפשר רק לראות את האור ואת השמיים. אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הדבר המרכזי, יש בטח הרבה, שמונע את הדבר הזה שנראה היה כל כך טבעי פעם? פשוט נפגשו והתחתנו ומתו. מה קורה עכשיו?
קודם כל באמת ראיתי, רגע לפני שהגענו, היה פה את הספיד דייטינג הזה, שאנשים קמו והכירו אחד את השני, וראיתי כמה זה קשה.
וואו.
הייתה פה קבוצה של בנות 20 עד 30, בני 30 פלוס עד 40, וראיתי שהרבה אנשים נשארו עם האנשים שהם הגיעו איתם מהבית.
וואו.
הבנות נשארו עם החברות שלהם, הבנים נשארו עם החברים שלהם, עם האנשים שהם מכירים מהשכונה. ועברתי ביניכם קצת ושאלתי אנשים, למה אתה לא ניגש, למה את לא ניגשת? והם אמרו, כי אני מתביישת.
וואו.
בעצם, למרות שכולנו פה, ואתם יודעים שכל מי שהגיע מחפש זוגיות, רוצה זוגיות, והיה גם אמיץ דיו כדי לצאת מהבית.
לחלוטין.
וזה דורש אומץ.
נכון.
אתם יודעים שלא כולם באו. למרות זאת, עדיין ברגע האמת, מפחדים לגשת. ממה אנחנו מפחדים כשאנחנו מפחדים לגשת? אנחנו מפחדים
מתחייה.
זה הדבר הכי פשוט, הכי ראשוני, שמונע מאיתנו לגשת ולהעיז. אבל אני רוצה להגיד לכם, הדחייה היא כבר קיימת. אם אתם לא ניגשתם, אז כבר קיבלתם את הדחייה.
וואו.
אם תיגשו, יש סיכוי שתקבלו גם אישור, לא רק דחייה. והיו פה אנשים שהצליחו. ועשו את זה, ואני רוצה לעודד אתכם גם כשהערב נגמר. לא חייבים שזה יהיה בארגון כזה חיצוני. תיגשו אחד לשני ותעיזו לדבר.
וואו.
איך נעזור להם להעיז?
וואו. אז קודם כל, זה שהיא לא ניגשה זה גם דחייה, וזה דחייה שהיא בחרה בה. אז זה לא נורא. כאילו, אני דחיתי אותו. אבל זה שמנסים וזה לא מצליח, זה מבייש. אנה מוליכים את החרפה הזו?
אני חושבת שצריך להתייחס לזה לא בתור הכישלונות והבושה, אלא בתור זה שאנחנו מתאמנים בדרך להצלחה.
יפה.
כל דבר אנחנו מתאמנים בדרך להצלחה. אני אגלה לכם סוד, אני הוצאתי רישיון נהיגה בפעם החמישית. 5 טסטים לקח לי, נכשלתי ושוב נכשלתי ושוב נכשלתי, וכל פעם שנכשלתי התקרבתי אל ההצלחה. וכך צריך להסתכל על זה לדעתי. הכישלונות האלה, אנחנו לומדים מהם. אבל בשביל ללמוד מהם צריך לפתוח את הלב ולהבין מה אפשר ללמוד מכל מפגש. גם אם פגשתי מישהו והוא לא נראה לי מתאים. מישהו, דיברתי פה עם מישהו והוא אמר לי, היא לא מתאימה לי. ישר, בלי שהוא דיבר איתה. איך אתה יודע שהיא לא מתאימה לך? אני מרגיש את זה, אני רואה את זה, יש איזה וייבים, נכון? יש איזה אווירה, יש איזה... אבל רגע, אולי תיתן לעצמך לנסות, אולי תיגש ותדבר, אולי תפתיע את עצמך. וואו. הבעיה שלנו הרבה פעמים שאנחנו לא מפתיעים את עצמנו. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל מראש.
וואו, וואו. אני רוצה לשאול אותך בזמינות המטורפת של הרשתות, של אפליקציות להיכרויות, האם זה מאיץ את תהליך מציאת הזוגיות או שלהפך, המבחר האינסופי הזה פשוט גורם לזה שאף אחד לא ינעל על אפשרות אחת.
באמת אנחנו נמצאים בעידן השפע, נכון? ובעידן השפע, אנחנו שמחים שאנחנו בעידן השפע, כן? לא היינו רוצים להיות בימים עברו, כשכל אחד היה בכפר והיו שם רק 20 אנשים להתחתן איתם. זה נחמד שיש פה, שהאינטרנט והאפליקציות מאפשרות את השפע. אבל צריך לזכור שהשפע מבלבל. ואתם יודעים שעשו ניסוי לגבי זה. ניסוי פשוט שאני מוכנה לעשות גם איתכם, אם את מסכימה.
בטח.
לניסוי קוראים ניסוי הריבות בסופרמרקט. הלכו לסופרמרקט ושמו דוכן של ריבות. ריבות מישמיש וריבות טוט. ושאלו את האנשים שהגיעו לסופר, איזה ריבה אתם רוצים? טוט או מישמיש? בואו נעשה את הניסוי פה. מי רוצה ריבת מישמיש בהצבעה?
וואו.
מי רוצה ריבת טוט? הרוב רוצים פתות.
וואו.
תשימו לב כמה מהר ידעתם להחליט. אתם יודעים אם אתם מהמפלגה של התות או מהמפלגה של המישמיש. ומישהו מהמפלגה של המישמיש הוא לא רוצה תות. ומישהו מהמפלגה של התות הוא לא רוצה מישמיש. אתם יודעים את זה. אם הייתי שואלת על טעמים של שוקולד, של גלידה, אם אתם רוצים שוקולד או וניל, גם בזה יש מפלגות. מי שאוהב וניל לא אוהב שוקולד. מי שאוהב שוקולד לא אוהב וניל. ותמיד יש מישהו שאומר לי, אני אוהבת פיסטוק. אבל את מיוחדת שאת אוהבת פיסטוק. רוב האנשים באמת אוהבים או שוקו או וניל, נכון? מה שחשוב זה להבין כמה מהר אנחנו בוחרים כשיש רק שתי אפשרויות. אבל המשיכו את הניסוי הזה ובאו לסופר, לאותו סופר, העמידו את אותו דוכן, והפעם הציעו 20 סוגים של ריבות. ריבת אוכמניות וריבת אפרסקים וריבת פירות יער וריבת עגבניות וריבת חצילים, היום יש באמת סוגים בלי סוף. מה קרה לאנשים מול 20 סוגים של ריבות? הם כל כך התבלבלו והם התקשו לבחור, לקח להם הרבה יותר זמן לבחור את הריבה שלהם, וכשהם בחרו, האם הם היו מרוצים? לא, הם רצו להחליף. זה לא כמו קודם, שאם בחרתם תות, אתם לא רוצים מישמיש. כשיש 20 סוגים, אנחנו רוצים לנסות את כולם. השפע גורם לנו להיות לא מרוצים ממה שמצאנו. ברגע שאנחנו מוצאים איזשהו משהו או בוחרים משהו, אנחנו לא שלמים עם הבחירה שלנו, אנחנו מתלבטים. וזו הבעיה של... זה לא ניסוי על ריבות, כן? זה ניסוי על רווקים, באמת. רווקים ורווקות באפליקציות מתנהגים בדיוק כמו הניסוי של הריבות. אנחנו מתלבטים, אנחנו מתחרטים, קשה לנו לבחור, אפילו המציאו על זה שם. אתם מכירים את המילה FOMO, Fear of Missing Out, שכשאנחנו על ערוץ 12 אנחנו חושבים מה יש בערוץ 13, כשאנחנו בערוץ 13 אנחנו חושבים מה הפסדנו בחוץ, לאיזה ערב לא יצאנו, כשיצאנו בערב אז מה הפסדנו בטלוויזיה, נכון?
פה זה
נכון?
ערוץ 14, אני חושבת.
14? זה ה-FOMO. האחות הקטנה והיותר אכזרית של הפומו קוראים לה פובו, Fear of Better Options. וואו. הפחד מזה שיש טוב, אפשרות טוב. אחרת שהיא יותר טובה. וואו. ואנשים שהם רווקים ויוצאים לדייטים, הם כל הזמן חושבים, רגע, אולי יש משהו יותר טוב, אולי ננסה גם את האי, אולי גם את השלישית. וככה הם עוברים מאחד לשני ומתקשים לבחור, ומתקשים להישאר עם הבחירה שלהם. זו אחת הבעיות הקשות של עידן השפע.
וואו, אני אוסיף פה עוד זווית מהכיוון הדוסי, כי זאת שאלה שאני נשאלת הרבה, אני מניחה שאת אולי פחות. עד איפה ההשתדלות, מפני שאנחנו יודעים שמהשם אישה לאיש, ומתחת לכיסא הכבוד, שימו לב כמה כבוד מעורב בתהליך הזה, הייתם נשמה אחת, ואז הוא ירד לעולם כמה שנים לפנייך או לא, ואת ירדת לעולם, וכאילו זה בידיים שלו. אז כמה אני אמורה או אמור להשתדל בשביל האמור? כמה אני אמור? אז התשובה שאני תמיד נותנת, עד העצבות. ברגע שיוצאים לעוד מפגש ועצובים ורעי נפש ואין לי כוח, ואתם יושבים אחד מול האחר ואומרים ערב טוב השתדלות, שלום לך השתדלות, זה לא. הדתיות והדת לא מבקשות מרטיריות ולא מבקשות קורבנות. אם זה בשמחה, היו ונסו, נסו, נסו, נסו. אבל אם עצובים, שבו בבית, תפקידו את זה בידי מי שהביא אתכם לעולם, זה יגיע בעזרת השם.
בוא נגיד עוד מילה על השתדלות. כן. לפעמים יוצאים לדייט נוסף, כאילו עושים השתדלות, אבל זה לא השתדלות אמיתית.
וואו, מעולה.
כי זה שיוצאים לעוד פגישה, מעולה. זה לא אומר שזה באמת נותנים צ'אנס.
מעולה.
לתת צ'אנס זה לא רק להגיע לפגישה, זה להגיע גם עם לב פתוח. יפה. זה להגיע בלי שיפוט מוקדם.
מקסים.
זה להגיע כשאני מוכנה ללמוד משהו חדש שלא ידעתי בפגישה הראשונה.
איזה אישה חכמה.
והרבה אנשים בדיוק. שהם... מודעים וחכמים ודעתנים, יש לנו דעה, והדעה שלנו היא ב-15 שניות הראשונות של הפגישה.
וואו.
15 שניות ראשונות כבר יש לנו דעה. נכון. הוא לא בשבילי, הוא כן בשבילי, הוא מתאים לי, הוא כמוני, הוא דומה למשפחה שלי, הוא לגמרי אחר, נכון? זה, יש לנו תוך 15 שניות דעה. החוכמה הגדולה היא להשהות את השיפוט.
מדהים.
לחכות עם הדעה הזאת, לנסות לבדוק האם אפשר להפריך אותה. האם אפשר ללמוד עוד דברים חדשים שיפתיעו אותנו לגבי הבן אדם, או שאנחנו, כל מה שלמדנו ב-15 השניות הראשונות, רק אז אנחנו, רק את זה אנחנו לומדים.
מדהים. אני רוצה לשאול על הפיל הגדול בחדר. הרגשתי וייב שהוא לא מתאים לי, אז אני חושב שאנחנו לא מתאימים. יאללה, היא לא נראית מספיק טוב בעיניו. מה עושים עם סוגיית המראה? האם שמנים... נמוכות מדי, גבוהות מדי, מבוגרים מדי, האם הם נידוננו לבדידות בדור שההחצנה בו כל כך, כל כך משמעותית?
קודם כל זו שאלה שהתשובה עליה היא עצובה, כי כן, אנחנו שופטים דברים בעיניים שלנו. למרות שאנחנו יודעים שקר אכן, הבל היופי, כולנו מכירים את זה. אבל אנחנו עדיין קורבנות של הדבר הזה.
באמת.
ולא משנה איך אנחנו נראים, אנחנו תמיד נרצה את מישהו שהוא הכי יפה, והכי מוכשר, והכי חכם, והכי מתאים, גם אם זה בכלל לא מתאים לי.
וואו.
ואני חושבת שיש הרבה בשלות ובגרות בלדעת להתפשר, להתגמש, לא להסתכל על המידות החיצוניות כל כך, אלא על המידות הפנימיות. והרבה אנשים לא מצליחים למצוא זוגיות כי הם תקועים בלהסתכל רק על החיצוני.
וואו, וואו. את אישה רחבת אופקים הגם שלא אישה דתית. אני רוצה לשאול שאלה שאני יודעת שהרבה תלמידות שלי שואלות אותי. האם אנחנו לא מחמיצים משהו בעובדה שאנחנו שומרי נגיעה? זאת אומרת, אולי אפשר היה לבחון יותר טוב את בן או בת הזוג? אילו זה היה אפשרי, מה את חושבת על העניין הזה?
אני חושבת שזה, הנגיעה כן או לא, לא, לא אומרת אם הזוגיות תצליח. אני לא חושבת שהעניין זה הנגיעה. אני חושבת שהעניין זה באיזה זוג עיניים אנחנו מגיעים לפגישה. בשביל זה לא צריך לגעת. זוג עיניים, האם אנחנו בזוג עיניים טובות? האם אנחנו מסתכלים על עצמנו בזוג עיניים טובות? האם המבט שלנו הוא מבט חומל, הוא מבט מבין? כשמישהו אומר משהו בפגישה, איך אנחנו מפרשים אותו? אני אתן לך דוגמה. השבוע המטופלת שלי סיפרה שהיא יצאה לדייט, והבחור שלה בסוף הפגישה עשה מין תנועה כזאת של הוא לא מוצא את הארנק. מה היא ישר אמרה?
קמצן.
וככה היא קטלה אותו, כמו שהיא קוטלת כל שבוע מישהו אחר, תמיד יש איזה משהו, תנועה שהוא עושה לא נכון, מילה שהוא אומר לו במקום, איזה שערה שלו שנמצאת לו, הגובה שלו, תמיד היא קוטלת אותם אחד אחרי השני. ואני חושבת לעצמי, רגע, בואי נסתכל עליו בעיניים חומלות. הגיע סוף הפגישה. אולי מה שמלחיץ אותו זה לא רק התשלום. מה מלחיץ אנשים בסוף הפגישה? האם תהיה פגישה שנייה? אצל חילונים לפעמים השאלה זה האם תהיה נשיקה? מה יהיה שם בסוף הדייט? האם תהיה דחייה? סוף פגישה זה רגע מאוד דרמטי עבור גברים ונשים. וברגע הזה מותר להיות טיפה מאוסס, טיפה מגומגם, לא מלוטש. והיא לא מוכנה לאפשר את זה לבן זוג הזה, הפוטנציאלי שלה, למרות שהיא בעצמה גם כן מאוד נחוצה בסופי פגישות.
את בעצם אומרת שכשגבר מרגיש נבוך, הוא חייב להרגיש את הארנק. אני רוצה לשאול אותך על מה אפשר להתפשר, ועל מה בשום פנים ואופן את לא תרשי להתפשר.
אני אספר סיפור אישי. נמצא פה גילי, הבן זוג שלי, ב-19 שנים האחרונות, כן, כן, תמחו לו כפיים, לסבול אותי 19 שנים, זה יפה מאוד.
את מהממת.
ואת גילי, אני מצאתי באתרי היכרויות, אז עוד לא היה אפליקציות, היה אתרי היכרויות, ב-J-Date, האתר של היהודים, J-Date, Jewish Dating. כן. מצאתי את גילי ב-J-Date, והסיבה שמצאתי אותו היא שהסכמתי לצאת עם מישהו מעשן. עד אותו יום שהכרתי את גילי, הסכמתי להכיר רק אנשים לא מעשנים. אני לא מעשנת, אף פעם לא ישנתי, זה מעצבן אותי ריח של סיגריות, ופגשתי כל הזמן באפליקציות את אותם גברים. ואז יום אחד אמרתי, אולי אני בכל זאת אנסה להתפשר על הדבר הזה שהיה לי מאוד חשוב. ובערב הראשון פגשתי את גילי, ומאז אנחנו 19 שנים ביחד, הוא לא הזמין אותי לדייט שני, מאז אנחנו ביחד.
וואו.
וכן, ואני רוצה להגיד תודה. תודה לגילי. ואני רוצה להגיד לכם, הוא לא מעשן, אבל אני לא אמרתי לו להפסיק לעשן. אני קיבלתי אותו מעשן. אני חושבת שזה נורא חשוב שאם אנחנו מתגמשים ומקבלים משהו, אז אנחנו לא מנסים לשנות את הבן זוג שלנו. אז אני הייתי מוכנה שהוא ימשיך לעשן, הוא יפסיק מרצונו.
וואו, אז עד איפה היית מותחת את גבולות ההתפשרות?
או, אז על מה אנחנו מתפשרים? קודם כל, הייתי רוצה להזמין אתכם לחשוב מה רשימת המכולת שלכם. מה יש לכם ברשימה שם של התכונות שאתם חייבות, לא מוכנות להתפשר, חייבים, לא מוכנים להסכים? האם זה מדובר על התואר, איפה היא למדה את התואר, איך היא נראית, איך היא לבושה, מידת הדתיות שלה? יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לפסול אנשים על כל מיני דברים, נכון? עד כמה הדברים הם קריטיים? הרבה פעמים ההבדל בין רווקים לאנשים נשואים זה שאנשים שמצאו זוגיות הם מוכנים להיות פחות בררנים.
נכון.
הם מוכנים לעשות את הפשרה.
אמת.
נכון, מידת הדתיות היא מאוד חשובה. אני רוצה למצוא מישהו שהוא בדיוק כמוני. אני חילונית, אז אני רוצה מישהו חילוני, מישהו שדתי, יש עוד כל כך הרבה זרמים, יש לכם מה שחשוב לכם ומה שלא. אבל יש הרבה ערך לחיות ביחד. וגם אנשים שחושבים שהם בדיוק אותו דבר כשהם מכירים אחד את השני, הם לומדים כמה הם שונים, נכון? זה בטוח את יודעת את זה גם מהניסיון האישי שלה.
לגמרי.
אנחנו פוגשים את הבן זוג, בהתחלת הדרך אנחנו בטוחים, וואו, אנחנו ממש נורא דומים. אבל בהמשך אנחנו מגלים שאנחנו מאוד מאוד שונים. ללמוד לחיות עם השוני, לקבל את ההבדלים, זה הרבה פעמים מעלה גדולה של הקשר.
לגמרי. אובדן אמון. יש לי כל כך הרבה תלמידות שאומרות לי, גמרנו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות. אני איבדתי אמון בהיתכנות של הדבר הזה, במין הגברי לפעמים, במין הנשי. לא סומכת על זה יותר.
באמת הייאוש זה הדבר הכי קשה, ואני חושבת שלא סתם התחלנו עם יוסף בעל החלומות ועם הבור. איך יוצאים מהבור? איך מוצאים את התקווה? התקווה היא באמת עבודה של תקווה. אתם יודעים, בפסיכולוגיה תקווה זה לא משהו שיש לך, אתה נולד איתו. זה משהו שאתה לפעמים צריך לעשות עבודה כדי להגיע אליו. זו מעלה שעובדים עבורה. ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות עבודת תקווה. בסוף כל ייאוש לחפש מה ייתן לנו תקווה, איך אנחנו יכולים לצאת לעוד דייט, לתת עוד הזדמנות, עוד צ'אנס. ואני מאמינה גדולה שצריך הרבה מאוד תקווה עד שמוצאים.
וואו, זה כל כך יפה מה שאת אומרת. הרב זקס מבדיל בין אופטימיות לבין תקווה. האופטימי אומר עכשיו המצב נורא, אבל עוד יהיה טוב. המקווה מותח קו מהאתמול להיום, למחר, ומבין שגם היום ואתמול הם חלק מהנרטיב הזה שיביא אותי הביתה בסוף.
נורא מעניין.
תקווה היא גם עכשיו, היא לא רק מחר. אני רוצה לשאול על ההחלטה. אני יוצאת איתו כמה פעמים, אני יוצא איתה, ואנחנו לא מצליחים להיסגר על עצמנו. איך מחליטים? אני עושה את זה וזהו.
באמת ההחלטה היא רגע מאוד קשה, וסיפרו לי פה אנשים על הניסיון שלהם בזמן הזה שהסתובבתי ושמעתי על הפרויקט הזה של ה-252, נכון? זה המספר הנכון?
של צוריאל.
של צוריאל שיצא ל-252 דייטים עד שהוא מצא את אשתו.
וואו, וואו.
והוא מסתובב פה ויש לו את הפרויקט היפה הזה שזה באמת גאווה גדולה.
אמת.
והוא גם סמל בעיניי לתקווה. יש משהו בדבר הזה של לא לאבד אמון. אבל את שאלת אותי?
מה שאלתי אותה? על...
בגלל צורי ילדית, נכון.
ההחלטה, זה.
ההחלטה, נכון. אז באמת מישהו סיפר לי פה, יצאתי עם מישהי 5-6 פעמים, ולא הצלחנו להחליט אם להמשיך או לא. יש את הרגע הזה של לא הצלחתי להחליט אם כן או לא. אתם נמצאים ברגע הזה, אתם יוצאים כבר, פגישה 2-3. מה שהייתי מציעה לכם, זה דווקא אולי משהו מפחיד. תשאלו את הצד השני, מה אנחנו צריכים בעצם כדי שנוכל להגיד כן? מה חסר לנו?
וואו,
זה שיחה מאוד מפחידה.
נכון.
זה שיחה מאוד מאוד מפחידה. מה חסר לנו עכשיו כדי שנוכל להגיד כן?
וואו.
ולהסכים לשמוע את התשובה. קודם כל שלכם, ואז של הצד השני. מה חסר לכם? לפעמים נדמה שחסר משהו בשמיים, אולי זה לא בשמיים, אולי זה משהו חסר שאפשר להשיג. אני רוצה להרגיש יותר בטוחה, אני רוצה להרגיש שאת... אולי אומץ, אבל לא תמיד זה אומץ. לפעמים מה שחסר לי זה אני עדיין מתלבטת, אני לא יודעת, אני רוצה להכיר יותר טוב, אני רוצה לשמוע על המשפחה שלך, אני רוצה לשמוע על הילדות, אני רוצה לשמוע על עתיד. מה חסר? הרבה פעמים אפשר לגלות דרך זה מה חסר.
זה יופי. אני אגיד את הקריטריונים הדוסים של ההלכה. איך אני אדע שזה הוא? הקריטריון הראשון שאומרים חז"ל עולה אמו ואינה יורדת אמו. זאת אומרת, האם אני מרגישה שהקשר הזה משדרג אותי מהמון בחינות? היינו שואלים את זה היום בהאם אני מוצאת חן בעיניו. האם מהעיניים שלו משתקף החן שלי? אני מרגישה לידו שווה. זה קריטריון אחד. הקריטריון האחר שההלכה מאוד מאוד מתעקשת עליו, זו מציאת חן חיצונית. כשרואה אדם הראשון את חווה, הוא אומר, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר. טוב, זה לא היה חוכמה, כי הייתה האישה היחידה עלי אדמות, אבל חז"ל מסבירים, זאת הפעם, היו לו פעימות לב מועצות. הוא הרגיש משהו כשהוא הביט בה. אז זה גם משהו, נשיאת חן חיצונית, והתחושה הזו שהקשר הזה מעלה אותי, למה אני אומרת את זה לבנות? מפני שיש לנו כנשים נטייה אימהית, נטייה של עובדות סוציאליות, שאנחנו מחפשות המון פעמים בן זוג טיפולי, זה עושה לנו את זה, כאילו אם לא זכינו עד כה להרות, אז אולי אנחנו נגדל בן זוג לא מומלץ, ולכן העולה עמו ואינה יורדת עמו, זה קריטריון מאוד מאוד חשוב. בנים, אנחנו נוטים, כמו שעשיתי עכשיו, להקטין, ללעוג, כי כשמשהו נורא כואב, אז אנחנו אומרים, בואו נגיד שכל הגברים הם כאלה. הגברים, אני חושבת, מותר להם לבטא מצוקות הרבה פחות מאשר לנו כנשים. כשנכנסתי לפה המון בנות נפלו על צווארי הרבנית, אני חייבת שזה יקרה השנה. שום גבר לא בא ואמר לי דבר כזה. ערב טוב הרבנית, אני פה סתם, כאילו אם זה יקרה יופי, אם זה לא יקרה עוד יותר טוב. איך אפשר איך אפשר להרגיש בכל זאת את המצוקה המאוד מאוד גדולה הזו של זה שאמור להיות יוזם, זה שאמור לחזר, זה שאמור להרשים, אימאלה.
בוא נגיד מילה על זה, לבנים יותר קשה. וואו. אני יודעת בנות שאתם לא חושבות את זה, אבל לבנים יותר קשה. יותר קשה להיות גבר, הוא צריך לעשות צעד, הוא צריך ליזום, וכן בנים, אתם צריכים ליזום, גם הביישנים, כן בנים, הבנות מחכות פה שתיזמו. הן רוצות את זה, גם אם זה נראה שהן לא רוצות את זה, הן רוצות את זה.
הן זוממות עליכם.
הן רוצות שתיזמו, הן רוצות שתעיזו, ואני אגיד לכם גם עוד משהו. גם אם ניגש מישהו אלייך ואת לא מעוניינת בו, זה כל כך יפה שהוא העיז והוא ניגש.
מסכימה.
ואפשר להיות בסבר פנים יפות, להודות לו על זה, נכון? וגם לקבל שזה יחמיא לך. למה לא? שזה ירים לך, כן, ניגש וואו. אליי מישהו, הוא רוצה אותי. לכן בנים, תנסו, תיגשו. זה בסך הכל מאוד מחמיא לנשים שהגברים ניגשים אליהם.
וואו, אני רוצה באמת למחוא לכם כפיים לבנים שהגיעו לכאן, מפני שתמיד כשמכריזים על מפגשי פנויים פנויות, זה פנויות פנויות. ואני חושבת שזה אומץ והעזה וקדושה גדולה לבוא ולרצות לבנות את הבית שלכם. אני קופצת שלב קדימה, היינו בהחלטה, עכשיו הנישואין עצמם, איך מתדלקים אותם? אני רואה המון פעמים תלמידות שלי שניסעו מאוחר, הן יחיו עם החשיבה השגויה שזו הייתה פשרה, כי כבר הייתי מבוגרת ונורא רציתי ילדים, והמרירות הזו שהייתה בזמן הרווקות ממשיכה.
קודם כל, תודה שאת מזכירה את נושא המרירות, כי אנחנו צריכות להגיד על זה משהו, אם אנחנו כבר מדברות על תקווה, שאחד הדברים הכי גרועים בדייטים זה לבוא מרירה. אתם באות, והוא המסכן פוגש אתכם פעם ראשונה, ואתם מביאות את כל המסכת של מה שסבלתם בשנים האחרונות. ואתם חסרות סבלנות, לא נחמדות, ציניות כלפיו, מיד מנסות לתפוס אותו בכלכלתו, נכון?
נכון.
אז לעבוד על המרירות, נכון בנים? אתם רוצים את זה?
אני מרשה לכם.
שהבנות קצת יעבדו על המרירות, קצת פחות מרירות, לבוא עם יותר תקווה ומאור בעיניים.
אין בנים מרירים, הם מגיעים, זורחים.
הבנים? מה זאת אומרת? נזר הבריאה.
מה את חושבת על פלאפון בפגישות? אני שומעת על זה המון בכיות, הוא היה עם הפלאפון שלו, או היא הייתה.
הפלאפון שלנו זה ההגנה שלנו, וזה הדבר שאנחנו מסתתרים מאחוריו. ולפני שהיה פלאפון היו לנו שיטות אחרות, תמיד היו לאנשים שיטות להסתתר, להתחמק, ואתם יודעים שאחת השיטות להתחמק, חוץ מפלאפון, זה גם ההומור הזה שדיברת עליו, הציניות, לקחת כל דבר בערבון מוגבל, זה גם כן שיטה. אנחנו כבר לפעמים, כל כך אנחנו לא מאמינים שזה יקרה, שאנחנו נעשים צינים לדברים, ויש אנשים שמרוב שהם כבר צינים, הם הופכים להיות קוצניים כאלה. והם שוכחים להיות בקשר עם הרוח שבפנים. אנחנו כל כך מגינים על הרוח שלנו, אנחנו מפחדים לחשוף אותו, כי קיבלנו הרבה הרבה דחיות, ואנחנו בעצם כאובים.
וואו, חכמה אחת. עד כמה היחסים עם ההורים, עוד שאלה שאני נשאלת המון, משפיעים על יכולת בחירת בן הזוג או בת הזוג, עד כמה הם תורשתיים? בבית ראיתי זוגיות נוראה.
אולי בעצם נעשה תרגיל קטן. ואני אשאל אתכם שתי שאלות, זה כל אחד לעצמו, תחשבו על זה רגע. תזכרו במערכת היחסים של ההורים שלכם. מה אהבתם בקשר עם ההורים ולקחתם לחיים שלכם? ומה לא אהבתם בקשר עם ההורים ולקחתם לחיים שלכם? תנסו להיזכר כל הדברים שכשהייתם ילדים אמרתם, כשאני אהיה גדולה, אני לא אהיה כזאתי, אני לא אעשה את זה. ועכשיו כשאת גדולה, את בדיוק כזאתי, ועושה בדיוק את מה שהבטחת לעצמך שלא תעשי. תנסו רגע להיזכר בזה. זאת ההזמנה שלי אליכם לחשוב עד כמה הבית של ההורים משפיע עלינו. לפעמים אנחנו חושבים, מה? יצאנו מזמן מבית ההורים, אנחנו כבר עומדים ברשות עצמנו, אולי אנחנו כבר אין בעיה, אנחנו לא קשורים לזה, אבל זה לא נכון. לפי הפסיכולוגיה אנחנו תמיד נהיה קשורים. תמיד אנחנו קשורים לבית אבא ואמא. זאת הקרקע שבה צמחנו, שם התגבשנו, שם הדפוסים שלנו הטובים והרעים התקבעו.
אמת. שאלה של עשירות, האם מותר, מה אני אעשה? אני שולפת את כל מה ששואלים אותי. מותר כמה פגישות במקביל? זאת אומרת, מה אני אעשה? אני פוגשת זה ופתאום, הרי זה או יובש 4 שנים בלי הצעה, או 6 הצעות באותו שבוע.
נכון, סבתא שלי הייתה אומרת, באותו ערב 2 חתונות. תמיד יש 2 חתונות באותו ערב. אז כן, אני חושבת שכולם כמעט ממקבלים, עושים, הולכים במקביל אם יש להם את האפשרות. אני לא ממליצה על זה. אני לא ממליצה על זה. אם יש לך אפשרות לצאת ביום ראשון עם מישהי אחת, יום שני עם מישהי אחרת, יום שלישי עם מישהי שלישית, אין משמעות לראשונה והשנייה. אתה בכלל לא שמת לב אליהם. הדרך היחידה לשים לב לכל 3 האלה, זה לצאת עם כל 1 לחוד, ולתת לה את הזמן, את תשומת הלב, וגם את האפשרות שהיא תמצא חן בעיניי, ואני ארצה להזמין אותה עוד פעם, נכון?
וואו.
ברגע שאנחנו מראש קובעים כמה פגישות במקביל, אנחנו לא זוכרים מה סיפרנו לכל אחד, אנחנו מתבלבלים שזה טעויות מאוד קשות לדבר בדייט על משהו שדיברנו עם מישהו אחר. וואו. להגיד יש לך אחות כשאין לו אחות. טעויות לא טובות. אז לא לעשות את זה, להקדיש את המחשבה, להיות רציניים. אם תהיו רציניים ותיקחו את עצמכם ברצינות, תוכלו גם לקחת את הצעד בשני ברצינות. אז אני לא ממליצה למקבל.
וואו. טווח הטעות. כדוקטור יעל דורון בתוכנית חתונמי, לפעמים את בטוחה, שמה את התמונה שלו ליד התמונה שלה ואומרת, איך אתם לא רואים זה בול? וזה לא קורה בסוף. אני רוצה לשאול אותך באמת בענווה האינהרנטית שלך, איפה טעית במקרה מסוים והבנת שוואו, זו נקודה שלא חשבתי עליה.
קודם כל אני אגיד שמה שאנחנו עושים בחתונה ממבט ראשון זה אנחנו מחפשים פוטנציאל להתאמה. ולכל בן אדם יש הרבה יותר מבן אדם אחד שמתאים לו. יש פוטנציאל להתאמה. והרבה פעמים כשאנחנו חושבים על פוטנציאל, אנחנו אחר כך מגלים שהוא לא מתגשם. זה נראה על הנייר התאמה מאוד טובה, אבל בסוף זה לא הולך. למשל, לי ולרבנית ימימה היה הפוך. אי אפשר היה לדעת על הנייר שנתאים כל כך. ואנחנו מתאימות ממבט ראשון.
לגמרי.
אז איפה?
וואו, איזה חמוד. באמת, זה הפתיחות שלה.
אני כל כך שמחה על ההיכרות הזאת. אנחנו כל פעם שאנחנו נפגשות, אנחנו נקשרות עוד ועוד.
מדהימה. אנחנו עוד מעט נשאל שאלות. אני רוצה טיפ לגבר לפני דייט ראשון, טיפ לאישה לפני דייט ראשון.
מצוין. טיפ לגבר. גברים שבחבורה לשלם בדייט הראשון.
אבל זה רק מה...
להגיד בסוף הדייט היה נעים מאוד, ואם באמת היה לכם נעים מאוד, גם לפרט. לפרט מה היה לכם נעים. זה נורא מרגש את האישה לשמוע. תהיו אמיצים ותגידו לה מה אהבתם, מה מצא חן בעיניכם. ולא להתבייש מיד להגיד, אני אשמח לראות אותך עוד פעם.
וואו.
אני לא אוהבת את כל החוקים האלה שמתקשרים אחרי יומיים ורק אחרי 3 וזה, לא צריך את כל זה. אם היה לכם נעים, תגידו, תודה רבה, היה לי נעים מאוד, אהבתי את החיוך שלך, אהבתי את החשיבה החיובית, אהבתי את הסיפור שסיפרת על סבתא שלך, זה ריגש אותי, ואני אשמח לראות אותך פעם נוספת.
אני אעצור אותך לפני שאת ממשיכה עם טיפ לבנות לפעמים אומרות לי, איזה בושה, הוא פשוט לא חזר, הוא פשוט התעדה. היה לי הרבה יותר קל אילו היה מרים טלפון ואומר, תקשיבי, לא רציתי בך כי... האם הן ממציאות? זאת אומרת, הייתי מעדיפה שהוא התעדה מאשר לשמוע את המומים שלי, לא?
זהו, אתם יודעים שקוראים לתופעה הזו גוסטינג, להיעלם, נכון? גוסטינג. ואנשים עושים את זה היום. יצאתם לדייט, ויום אחרי, אופ, אתם לא רואות אותו, לא שומעות אותו, אין לכם מספר טלפון, הוא מחק את עצמו מכל הרשתות וחסם אתכם.
זה יותר נכון שהוא יגיד לך, תקשיבי, את סתומה מדי? מה?
אני לא אוהבת את זה שאומרי. אני מקבלת את הגוסטינג, אני חושבת שזה בסדר, כי אחרי פגישה אחת זה ממש בסדר. זה לא בסדר אחרי 5 חודשים שיוצאים לדייטים. זה לא בסדר אחרי 5 פעמים. אחרי 5 מפגשים, כן להרים טלפון, כן לכתוב, לא להיעלם סתם ככה. לא לגמור ככה באוויר, להשאיר ושהיא לא תבין למה. אבל אחרי פעם אחת זה נראה לי ממש בסדר, כי אני גם אני לא רוצה לשמוע מה הוא חושב. לא הצליח? בעיה שלו. נכון? הפסד שלו.
אני מכירה גם כמה נשואות שאחרי כמה שנים היו שמחות שהוא יעשה גוסטינג ולא צריך הסברים, רק סע. טיפ לבחורה שיוצאת לדייט.
תבואי טריה. תבואי בלי הדבר הזה שאנחנו עושות לעצמנו כשאנחנו כבר מיואשות או חמוצות או כבר באמת יוצאות לא בלב שלם. תבואי אופטימית, תבואי טריה, תבואי סקרנית, ובאמת סקרנות זו תכונה מאוד טובה, היא טובה בכלל בחיים,
מדהים.
היא טובה מאוד בזוגיות והיא טובה מאוד בהיכרות. להיות סקרנית לעולם הפנימי שלו, מי הוא האיש הזה?
מדהים.
מה מפעיל אותו, מה מרגש אותו, למה, מה הסיפור הכי מעניין שקרה לו? תשאלי הרבה שאלות.
מדהים.
לא לדבר כל הערב ולא לתת לו לדבר, אוקיי?
שאלה אחרונה לפני שנשמע אתכם. פרק ב', אני יודעת שיש פה כמה כאלה, אחרי ניסויים שלא צלחו, גרושות עם ילדים, אצלנו זה גם כיסוי ראש שזה מסמן אותך. עד כמה את אופטימית לגבי זוגיות פרק ב' מוצלחת?
קודם כל גילי ואני פרק ב'. לכל אחד מאיתנו יש ילדים, יש לנו 5 ילדים ביחד.
וואו.
3 בנות של גילי, 2 ילדים בן ובת שלי. גידלנו את 5 ביחד, אז אני מאמינה מאוד בפרק ב'. מאוד.
וואו.
ואני יודעת שהרבה פעמים אחרי ששני אנשים מפרקים בית, עם כל מה שכרוך בזה, שזה כאב וילדים של גירושים ופציעות וגם כלכלית וגם נפשית, זה הרבה פעמים כואב, אפשר למצוא תקווה, אפשר למצוא תיקון, אפשר לעשות התחלות חדשות, אפשר לעשות, וצריך להגיד פרק ב' גם אחרי אלמנות, זה גם, זה פרק ב' מיוחד, נכון? בגלל שאחרי אלמנות יש שם מישהו שהיה הרבה פעמים בניסויים טובים ועכשיו הוא איננו, והוא כאילו נמצא שם עוד איתנו בחדר, זה גם סוג מסוים של קושי אחר, ובוודאי פרק ב' אחרי גירושים. עם כל המורכבות שבזה, אני רואה הרבה הצלחות. ואני רוצה להגיד גם עוד משהו לגבי הרווקות המאוחרת. נשים שרווקות בגיל כבר יותר מאוחר, וגם גברים. לפי הסטטיסטיקה, המזל דווקא לצדכם. כשתמצאו זוגיות, תדעו לכם שהמחקרים מראים שאנשים שמוצאים זוגיות בגילאים יותר מאוחרים, הרבה פעמים נשארים בזוגיות הזו שנים ארוכות באושר רב.
וואו.
זאת אומרת, דווקא זה שחיכיתם כל כך הרבה זמן וסבתם כל כך הרבה אכזבות והרגשתם בבור, אחרי זה יהיה שכר לעמלכם, אבל עמל, כן? צריך להתאמץ.
מהמם.
אז אחרי שנים יכול להיות שיהיה אפילו יותר טוב, ולכן לא לאבד תקווה.
איזה חמודה, איך יש לה תמיד את הדבר הטוב לומר. תודה. אף פעם לא הבנתי למה היא נראית לי דוסית, ועכשיו הבנתי, אתם מרובי ילדים. זהו, זה הסיפור, פשוט גידלת 5. אני רוצה שאלות, אמיצות ומאתגרות. על זה בכנס הבא, אחרי שמצאת זוגיות, איך היא תצליח? על כך, בעזרת השם, לכשתנסעו. נכון, אני יודעת.
זו שאלה מאוד טובה, באמת, איך בפרק ב' לא עושים את הטעויות של פרק א'. נכון? אומרים, יש את הבדיחה הזאת, שאומרים שפרק ב' זה ניצחון האופטימיות על הניסיון המר. כי מי שבפרק ב' כבר הוא יודע שזה היה לא טוב. אז צריך להיות מאוד אופטימי ובאמת להאמין שאנחנו יכולים לעשות שינוי. אני מאמינה שאנשים עושים שינוי בכל גיל.
וואו, וואו. עוד שאלה, כן.
שאלה מעולה, למילה להתפשר. למה אני צריך להרגיש פשרה שלה? למה אני צריכה להרגיש שהתפשרתי? בכלל, אמרתי את המילה להתפשר, כבר כשאמרתי אותה, נחמץ לי קצת הלב, כי אני לא אוהבת את המילה להתפשר. כי להתפשר מזכיר לי אוכל פושר. אני לא אוהבת אוכל פושר. המרק צריך להיות חם, הגלידה צריכה להיות קרה. לא צריך אוכל פושר. וגם באהבה אנחנו לא רוצים פושר, אנחנו רוצים חזק, אנחנו רוצים חם, אנחנו רוצים קרוב, אנחנו רוצים נעים. אנחנו לא רוצים אהבה בינונית, אנחנו רוצים אהבה גדולה. אז לא להתפשר, זו מילה לא טובה. יפה. מילה יותר מתאימה, להתגמש. וזו מילה מרחיבת לב. אנחנו כן יכולים להתגמש. ולהתגמש זה לא להתגמש עליו, אוקיי, אני מוכנה שהוא יישן. לא אכפת לי שהוא, אין לו תואר ראשון, אלא, זה לא זה ההתגמשות. ההתגמשות היא עליי. אני מתגמשת, אני מגדלת את, את העצמי שלי, את המיכל שלי, כדי שהוא יוכל להכיל יותר ממנו.
מדהים. איזה יופי. עוד שאלות, כן, אתה. שאלה מדהימה. הוא אומר, יש משפט על כל פשעים תכסה אהבה. האם כשאני מאוהב, זה מוצדק להעלים עין מכל מיני מקסים?
וואו, זו שאלה. אתה יודע שאף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזו?
לא שאלו אותך משיר השירים, פה יש תלמידי חכמים.
זו שאלה נהדרת.
מביאים לך מהמקורות.
על כל הפשעים תכסה אהבה. מה את חושבת? מה היית עונה?
שכן.
שכן.
בהחלט כן. אני למדתי משפטים, הייתי בשנה ג', האיש שלי הרב חיים מזרחי, שאני חושבת שהוא פה מנמנם באיזושהי פינה, למד בשנה ד', הוא היה חילוני, הוא טלפן אליי ואמר, אם אנחנו יכולים לצאת, הוא ביקש את הטלפון מהמזכירה של הפקולטה למשפטים, ואמרתי לאמא, מה פתאום? חוזר בתשובה, יום אחד אני לא רוצה בשום פנים ואופן, ואמא שלי שנורא רצתה להיפטר ממני, אמרה, משוגעת, סבא שלך קראו לו חיים והוא נפטר והוא קוראים לו חיים, יאללה תצאי. היא מצאה את ההסתברות המוזרה ביותר, וזה פשוט, וזה באמת, זה נהיה. ואני, הרבה דברים הייתי צריכה לבלוע, והאהבה כיסתה על המון פשעים שלו, שאני אשמח לפרט בהזדמנות אחרת. באמת, ילדה דוסית מביתו, ופתאום איזה צפון תל אביבי, לא כיף, אבל אהבה מכסה על המון פשעים. אצל גברים אני לא יודעת אם זה עד כדי כך.
איזה תשובה נהדרת.
באמת. יכול להיות ש... כן מתוקה. וואו. וואו. מדהים, שאלה מדהימה. שאלה מדהימה, הזמן. היא אומרת, אני יכולה לצאת עם מישהו, והוא אומר לי, בואי נצא חצי שנה, אחר כך ייקח לי עוד חצי שנה להחליט, ואז אני רוצה לסיים תואר שלישי, ונקווה שלא נמות עד אז. מה עושים עם הזמן?
אני חושבת שלזמן יש משמעות. וחצי שנה זה נסלח בגיל 20, זה לא נסלח בגיל 37, נכון? אני חושבת שיש שלב שבו צריך לדעת לפני חצי שנה. צריך להרגיש, צריך להבין, וצריך גם לשאול, כמו שאמרתי מקודם, מה חסר לך כדי להרגיש בטוח.
מה עם אולטימטום? אם אתה מחליט עד נר שמיני של חנוכה, אומרת רמה בורשטיין, אז יאללה, זה יקרה.
אני אספר סיפור שאני ממש לא מספרת אף פעם על הבעל הראשון שלי. הבעל הראשון שלי, כשפגשתי אותו, אנחנו נפגשנו בטו באב, שזה סימנים כאלה כמו שהיה לאמא שלה. נפגשנו בטו באב, ועד יום העצמאות הוא לא אמר לי שהוא אוהב אותי. יצאנו כבר הרבה זמן, היינו בהרבה, והוא לא אמר לי שהוא אוהב אותי, ואני אמרתי שאני אוהבת אותו. והוא לא אמר. זה היה בערב יום הזיכרון, אמרתי לו, עד יום העצמאות תחליט אם אתה אוהב אותי. אז אמר לי, איך אני יכול לדעת? מה זאת אהבה? והתחיל לדבר איתי בצורה פילוסופית, מה זאת אהבה, מה זאת אהבה? אמרתי לו, יש לך יום אחד להחליט מה זאת אהבה. למחרת הוא אמר שהוא אוהב אותי, ואחרי זה התחתנו.
וואו, חכי ליום הזיכרון. זה עושה את העבודה. וואו, עוד שאלות. עוד שאלות. כן, מתוקה. איך? יעל דיברה על לפתוח את הלב ולא להיות שיפוטיים. וואו, אם אני כבר רגילה, איך אני אומרת מהיום כבר לא? זהו, אני לא שיפוטית, 3, 4 ו...
יש לי תרגיל בשבילך.
היא אומרת, מה לעשות כדי לא להמשיך להיות שיפוטית? אני פשוט אגיד, את לא שיפוטית? אני כן. אז מה אני עושה עם זה?
בתור מישהי מאוד שיפוטית. אני בן אדם מאוד שיפוטי. בתוך שניות יש לי דעה על אנשים. הדעה שלי עלייך, אגב, היא שיש לך סיכוי. כן, כי את שואלת את השאלה. וזה אומר שיש לך חלק שספקן ומחפש שינוי. ואת זה אפשר בשאלה אחת להבין, אוקיי?
זה יופי.
אז אני חושבת שאני הייתי רוצה לתת לך תרגיל, והוא שבכל יום בשבוע הקרוב, זה תרגיל קשה, כל יום בשבוע הקרוב תעשי משהו אחד שמנוגד לשיפוץ שלך, שמנוגד לאינטואיציה שלך. נגיד, אם האינטואיציה שלך היא לשבת ולחכות שגברים יפנו אלייך באפליקציה, לעשות תפוך, תפני את אליהם. אם את בדרך כלל הולכת לפגישה במקום קבוע, שזה המקום שלך, תלכי למקום אחר. תלכי, תעשי משהו שונה ממה שאת עושה כרגיל. תנסי להטיל ספק בשיפוטים שלך, בהתנהלות שלך, כי בן אדם שהוא שיפוטי הוא גם בן אדם של הרגלים, נכון? שבוע אחד תעשי את זה, ונראה מה יהיה.
מהמם.
אני מאוד אופטימית לגבייך.
כן. אז האמת שהזכרנו את הקדוש ברוך הוא קודם, אבל לא נורא, אני אתפשר בשבילך ואומר את זה פעם נוספת. אנחנו מאמינים גדולים שמהשם אישה לאיש, ובכל זאת יש עלינו חובת השתדלות. לכן השאלה הגדולה היא, עד איפה אני ומתי ריבונו של עולם אתה מתפנה סוף סוף לטפל בי? עכשיו השיטה הזו שהקדוש ברוך הוא יביא את זה וזהו, היא בטלנות. והיהדות היא לא בטלנית. היהדות רוצה שהאדם יחולל נס עם עצמו מלמטה כדי למגנט אליו ניסים מלמעלה. אנחנו לא אנשים פסיביים. זה נורא נורא נוח להגיד השם יעזור. לא. איך אמא שלי הייתה תמיד אומרת לי, את תואה לסייל תדרה. תעזרי לעצמך, השמיים יעזרו לך. זה מאוד מאוד נכון. אז ההשתדלות פה חייבת להיעשות. עד איפה שאלנו וענינו, עד השמחה, כשאתה יוצא רק מפני שאתה עושה את ההשתדלות שלך והלב שלך כבד, לא תודה, אף אחת לא רוצה אותך כזה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא מזווק זיווגים, אבל ההשתדלות כאן היא קשה מאוד, ואני אומר לך עוד מילה אמונית, אם כבר אתה נוגע במשבצת הזאת ובחוכמה גדולה. אין תפילה על זוגיות. יש תפילה על המשיח, תפילה על הדעת, תפילה על הרפואה. לשווא אני מחפשת המון המון שנים תפילה בסידור התפילות. מה, הם לא חשבו עלינו אנשי כנסת הגדולה? איפה התפילה על זה, על הדבר האלמנטרי הזה? ככל הנראה, תפילה על זוגיות, אדם צריך להגות מעמקי נשמתו. כמו יצחק, כמו אליעזר, הקרנה לפניי היום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחבר תפילה. ולמה? תפילה היא עולם הדיאלוג. התפילה היא ההכנה בעיניי הנכונה ביותר לזוגיות, לנשים, מפני שאת מתרגלת לדבר עם מישהו שלא עונה, לגברים, מפני שאתה מתרגל את הדיאלוג הזה, את השמיעה של מי שהוא חוץ ממך. אז אתה צודק, הצד האמוני מאוד נוכח פה, דעקה שאנחנו נאלצים לקום ולחטט את רגלינו ולפגוש ולהיפגש. בהחלט זה היה במקום ההערה שלך.
ואפשר להוסיף עוד משהו על מלאכת השידוכים, כי מקודם היה פה את האקט הזה של השידוך ההמוני שניסינו לעשות. שחזל לא סתם אמרו שקשה מלאכת השידוכים כקריאת ים סוף. והם היו יכולים להגיד שזה קשה כמו בריאת העולם. אבל הם בחרו להגיד קריאת ים סוף ולא במקרה. כי בריאת העולם לא הייתה קשה בכלל. והיא אור והיה אור. ואלוהים עשה את זה בפני עצמו, הוא לא יצריך עזרה. אבל קריאת ים סוף נעשתה בשיתוף פעולה אלוהי עם משה.
את לא תתחילי להגיד דברי תורה, אני הרבנית יעל. סליחה.
את אומרת פסיכולוגיה כל כך הרבה, אנחנו מתחלפות.
זה היה מצוין. וואו. מהממת. כן. מה התכוונת לשאול? יפה, זה עוד סמטה בשאלה הזו. אני חושבת שאת צודקת. כן, מתוקה. מציאת חן. אם יש מציאת חן במפגש הראשוני, האם לתת לזה צ'אנס? האם כשאין מציאת חן במפגש הראשוני, להמשיך בכל זאת, מפני שאובייקטיבית זה נראה כן מתאים, כן?
זו שאלה מאוד טובה, וזה מזכיר לי...
מה את שואלת?
או, זו שאלה לפוטנציאל. קודם כל, פוטנציאל זה המון. פוטנציאל זה דבר שדורש עבודה. ולגבי מציאת חן, כשמישהו מאוד מוצא חן בעינינו ואנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו, נכון, יש את הביטוי הזה שהוא הופך להיות בבת עיני. נכון? מה זה בבת עיני? בבת עיני זה האישון של העין. ומה רואים באישון? למה קוראים לו אישון? את מי את רואה באישון של מי שאת מסתכלת עליו? את עצמך. אז הרבה מהעבודה של מציאת חן זה לא לראות אם הוא מוצא חן. אלא איך אני מוצאת בתוכי את הדבר הזה שמתחבר אליו. זה עבודה נפשית עמוקה. זה עבודה נפשית שאנחנו עושים בתוכנו. למצוא חן זה לא הוא צריך להיות עכשיו חתיך ולהתלבש יפה. לכן אני מדברת על עבודה פנימית. במפגש הראשוני מוטלת עליי הרבה עבודה. אם אני רוצה שהוא ימצא חן בעיניי, זה עבודה שלי. זה מה שהתכוונתי.
אמת. וגם אני חושבת שחלק גדול ממציאת החן זה עוד דבר שלא מדברים עליו. ניקיון. כתוב בתורה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אחר כך אפשר לא להתקלח, אבל שנה אחת לפחות. אז ניקיון וסדר, אני מדברת על בנות כמו גם
לגמרי.
על בנים. ממש.
הנה יש פה עוד שאלה. כן.
לא שומעים אותך? את שמעת אותה, יעל? בואי תעמדי ותצעקי. אסתי, כפרה עלייך. בואי תעמדי, תגידי. איך אפשר ליצור קשר משמעותי אחרי שמישהו שבר לי את הלב? אז איך אפשר עוד פעם להתניע מפגש נוסף שאת באה פצועה כל כך?
זו שאלה מאוד טובה. בואו רגע נשאר עם השאלה. לפעמים... רגע, צריך לתת מקום לשאלה. בואו נשאר עם הלב השבור רגע. בואו נשאר עם זה שקשרים לא טובים, אכזבות, שברונות לב, משאירים אותנו מאוד פצועים. בואו נשאר עם זה רגע. גם פה בחדר, וגם את עם עצמך. צריך לתת מקום לדבר הזה, שלפעמים אנחנו פגועים, פצועים, צריכים זמן של החלמה. ורק אחרי זה... מגיעים לדבר הזה שאפשר להרים את העיניים מהבור ולראות את האור. זה לוקח זמן, זה לא מיידי. אי אפשר מיד לקום וללכת כאילו כלום לא קרה. הרבה פעמים קרה דבר. צריך לתת לזה מקום.
וואו.
לא, לתת מקום. לא להמשיך לתת.
עוד שאלה.
כן.
יפה. שאלה מצוינת. באיזה מקרים כשלא הלך, היית ממליצה לנסות שוב? שאלה מצוינת ומאוד מאוד קיימת.
אולי השאלה היא מה זה לא הלך. שאת מרגישה שחסר משהו. אז אם אתם מרגישים דחייה, דחייה מאוד קשה לשנות. הרגשה של דחייה בפגישה, דיברת על מישהו לא נקי או משהו כזה. הרגשה של דחייה זה הרגשה שמאוד מאוד קשה לשנות. אבל אם אין דחייה, יש מרחק גדול בין אדישות ועד משיכה. ועל המרחק הזה, על הספקטרום הזה אפשר להתקדם. וכדאי לתת עוד צ'אנס. ואני רוצה להגיד עוד משהו על משיכה. יש שני סוגים של משיכה בחיים. יש את המשיכה המיידית, החייתית, האינסטינקטיבית, שיש לנו בשניות הראשונות, ויש אנשים שיש להם רק את המשיכה מהסוג הזה. אבל הרבה מאוד אנשים, בעיקר נשים, אבל גם גברים, יודעים לפתח משיכה מהסוג העמוק. משיכה שקשורה ללבבות מתקרבים, לאינטימיות רגשית שמתפתחת, לשיח של לב נוגע בלב ונפתח. והמשיכה הזאת היא האתגר הגדול, והיא גם זאת שמחזיקה את הניסויים. המשיכה העמוקה. אז גם אם אין קליק ראשוני, הרבה פעמים אפשר לפתח חברות, ידידות, אינטימיות רגשית, ודרך להגיע לתשוקה.
אני אגיד לך, גזרה על המת שישתכח מן הלב. כשקשר הוא מת, הוא ילך וישכח. אם עדיין אתה תקוע בקשר ההוא והוא שוב עולה בכל מיני הקשרים, מציעים לך אותה ממקום אחר לחלוטין, אני כן רואה בזה רמז שמימי לנסות שוב.
היה פה זוג כזה של מישהו שאני ניסיתי לשדך עם מישהי, והוא אמר לי, יצאתי איתה כבר כמה פעמים. וואו. ואני אומרת, זה לא מקרה, אולי תצא איתה עוד פעם אחת.
וואו, איפה אתה?
איפה אתה ואיפה את?
כן, מתוקה. וואו. מדהים.
שמפחדים מנשים חזקות, זה מה שאת אומרת?
היא אומרת שכשהיא בפרק ב' היא פיתחה כל כך הרבה הגנות וכוחות והיא לחמה כמו לביאה, שהיא נשארה לביאה ואז פוחדים ממנה. אז תפסיקי עם זה. אל תפסיקי.
אז אל תפסיקי עם זה. תמיד תהיי לביאה, ותהיי חזקה, ותהיי גאה בך על מי שאת. וגם לביאה רוצה אריה.
וואו, מדהים. איזה יופי. אנחנו עוד מעט מפנים את הבמה לשולי רנד, שיבוא וישיר לנו. אני דקה, חצי דקה לפני כן, באמת מבקשת קודם להודות לטל שמיט שחלמה את הערב הזה. וואו, וואו, ואני רוצה חצי דקה, חצי דקה, באמת בבקשה, אני מאמינה שזה בית אלוקים, וזה שער השמיים, חצי דקה לדמיין את התמונה הזו, אני יכולה לומר לכם שעם הילדים שלי, ארבעה מהם, יש לי עוד ארבעה, זה ממש עבד, בסוף כנסים הייתי אומרת, דמיינו, איך אתם בחופה, איך הם מתחת לחופה, איך מי שהיית רוצה לראות בחופתו. אני מאמינה בבעלי חלומות מאוד מאוד. חצי דקה עכשיו, תחלמו את זה. תהי השעה הזו, שעת רחמים, בעת רצון. אני רוצה המון המון תודה ליעל דורון, דוקטור יעל דורון, הנהדרת. תודה ענקית לבחורים ולבחורות שהגיעו לכאן. אני מאמינה בכוחה של מוזיקה, ובטח מוזיקה אמונית, ככה שיוצאת מכאן לחבר חיבורים אז שולי רנד, ברוך הבא. אז למה אמרתי? כי יש לי עוד אחת.